ביקשתי להגיד איזשהו דברים על לימוד... למדתם כבר ספרים של מר"ן?
לא
נכון. טוב, אז מר"ן מפראג. אז חוץ מזה שהוא מפראג, קצת היסטוריה, כמו שאומרים. אז הוא 116, בסדר? הוא עוד לא ברור סופית בדיוק מתי נולד, אבל לא אחרי 1520. 1512, 1515, 1520, נחלקו בזה החולקים. כולי אלמא מודו שהוא נפטר בשנת תרס"ט, 1609, חי אלול, כי זה כתוב על המצבה, בסדר? המצבה שלו ושאשתו נמצאת בבית הקברות בפראג, והדברים די ברורים, קצת שיפצו את זה בתשס"ט, היה 400 שנה לפטירתו, אז דברים די ברורים לגבי יום פטירתו. אתם יודעים שעצם זה שהוא נפטר בחי אלול, זה מתלבש לחסידים יפה מאוד עם מי. בעל שם טוב, בתניה, זה כל מיני דברים ותאריכים טובים. טוב, בכל אופן, הוא היה לו שתי תקופות בפראג, תקופה אחת, אחר כך הוא גלה מפראג והיה בעירב במקומות אחרים באזור שם, מורבה ובוהמיה, שזה מה שנקרא היום צ'כוסלובקיה, ובסוף הוא חזר לפראג והיה שם בתור הזהב של פראג. היו שם באמת קהילה יהודית מאוד חזקה עם גבירים גדולים וקשרים מאוד מיוחדים עם בית המלוכה ועם הנוצרים באותה תקופה. ובאמת המהר"ל ידוע, חוץ בגלל בזכות הגולם, שלא ברור אם היה או לא היה, או זו המצאה של יהודי בשם יודל רוזנברג בתקופה יותר מאוחרת במאה ה-19, הוא באמת הותיר ברכה בכתבים שלו. עכשיו, הכתבים שלו הם מתחילים ב... מה שיצא ראשונה זה הגור אריה, שזה פירוש על רש"י על התורה, ואחר כך, כמו שהוא מופיע בהקדמה שלו לספר גבורות השם, הייתה לו תוכנית לכתוב ספרים לפי הפסוק לך השם הגדולה הגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ. ובעצם בהקדמה הזאת לספר גבורות השם הוא אומר שיכתוב ספר הגדולה על השבת שלא הגיע לידינו ולא ברור בכלל אם הוא התחבר. הספר שהוא כתב הגבורה זה יציאת מצרים, הגמרא המסכת ברכות דורשת שגבורה זה יציאת מצרים, אז זה הספר ליציאת מצרים שבתוכו הוא באמת מפרש את הפסוקים של יציאת מצרים בספר שמות, ועוסק בכלל בנושאים הבסיסיים של גבורות השם. הספר התפארת זו מתן תורה, זכור לכם? ותפארת זו מתן תורה, באמת ספר תפארת זה עוסק בתורה, מתן תורה וכל מה שנגזר מזה. והספר הזה, והנצח זו ירושלים, ככה אומרת הגמרא, אבל הוא הקדיש את הספר הזה, ספר הנצח, לתשעה באב. זה ההקשר שכתבתם בדפים שהולכים ללמוד את הספר. זה ספר קשור תשעה באב, תכף נסביר מה העניין פה. אחר כך ספר ההוד היה אמור להיות ספר על ענני הכבוד, זה ספר על סוכות. ככל בשמיים וארץ היה צריך ספר על ראש השנה ויום הכיפורים. שלושת הספרים האלה אין לנו ממנו. מה שעוד יש לנו ממנו זה שלושה דברים. א', ספר נתיבות עולם, שהוא הוסיף עיסוק במוסר, בהדרכה מוסרית רוחנית. ספר דרך חיים על פרקי אבות, וחידושי אגדות בכל הש"ס, משום שאחד הדברים המרכזיים שהמהר"ל עסק בהם היה באמת התמודדות עם הערעור על חוכמתם של חז"ל. זאת אומרת, היה ערעור האם חז"ל הם, זה שהם ז"ל זה ברור, זכרם לברכה, אבל החטא של החז"ל, כן? חכמינו, זכרם לברכה, האם אמנם חכמינו הם מבטאים חוכמה. והמאמץ הכביר שלו זה לראות את החוכמתם של חז"ל, וזה בא לידי ביטוי בכל הספרים. כל הספרים שלו זה מאמץ מרכזי, ולכן הטקסטים המרכזיים שאותם מוסק בפירוש הוא בעיקר אגדות חז"ל, להראות איך שבאגדות חז"ל משתקפת חוכמה עמוקה, בשפה עמוקה, ובאמת הם ראויים לשבח הזה שהם חכמנו, כאשר באמת יש כאן הגנה גם כן על תזות שבאמת רוצות לכפור בנצרכות של פרשנות חז"ל התורה. זה לא שיש איזושהי התמודדות ישירה עם קהלים קראיים, אבל עם עמדות שבעצם מייתרות את הצורך בחז"ל. כנראה, ועוד ספר אחד שלא הזכרתי, עוד נספר שלא הזכרתי, כנראה שיש פה איזשהו מימד של פולמוס עם עמדות נוצריות, שברור פחות או יותר שספר בעיר הגולה או בעיר הגולה, נחלקו בזה החויקרים, איך צריך לקרוא לספר הזה, שיש לו שבעה פרקים שעוסקים בצורה ישירה במענה לטענות מהסוג הזה, שהוא כנראה מענה לאיזשהו קלף פלסטר של מומרים שכתבו כנגד היהדות, והוא בעצם מתגייס לענות, וסביב זה רואים שהיה פה מתח סביב זה. סביב הנושא הזה של חכמנו זכרם לברכה. אני תכף אגיע לספר עצמו, אני רק אומר עוד כמה דברים כלליים. יש עוד חיבורים שלו שהם דרשות, דרשת שבת הגדול, דרשה שבת תשובה, דברים כאלה גם כן ודרוש על התורה, גם זה קיים בכתובים. ההגדה של פסח עם פירוש המהר"ל זה בעצם תמציות מתוך ספר גבורות השם. עוד יש פירוש על מגילת אסתר שנקרא אור חדש, ויש עוד ספרון קטן מאוד 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 שיש לו קבלה דווקא לנצח ישראל, שהוא ספר שנקרא נר מצווה שעוסק בענייני חנוכה. זה פחות או יותר סקירה של הספרים עד כמה שזכרוני. עכשיו הספר נצח ישראל, מה שבאמת מייחד אותו שהוא פחות עסוק באמת בהגנה על חוכמתם של חז"ל, והרבה יותר עוסק בערעור היסטורי. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, כשדיברנו פעם על הכוזרי, שאחד הדברים שמרכזים בספר הכוזרי זה בעצם ההתמודדות עם הערעור ההיסטורי על בחירת ישראל. מה הערעור ההיסטורי על בחירת ישראל? אתם טוענים את אתם, העם הנבחר. העם הנבחר, צורה לכם. איך אתם יכולים לחשוב שאתם העם הנבחר כשאתם על הפנים? וזה ערעור היסטורי. אתם יודעים שהנצרות באמת טענה שאנחנו כבר לא עם נבחר. במקום העם הנבחר יש משהו אחר. אותם, את הנוצרים עצמם. עכשיו, רבי דלוי מתמודד עם זה 1,000 שנה אחרי חורבן בית שני. עד שמגיע המהר"ל עוברים עוד 500 שנה. אתם יודעים שהערעור ההיסטורי הוא לא נחלש בתקופה הזאת. הערעור ההיסטורי, מה קרה לו? הוא התחזק. עכשיו, הערעור ההיסטורי, אתם צריכים להבין את הנקודה הזו שזה ערעור קיומי, מבחינתם של היהודים. שאם אתם קצת יודעים מה קרה באותם 500 שנים, אם אתם יודעים שבאמת אנחנו מדברים על גירוש ספרד בשנת 1492, נכון? שזה כבר מתקרב. המהר"ל נולד כמה שנים, 25 שנה אחר כך. אבל ב-1391 היה שמד עצום בכל ספרד. שליש התנצרו, שליש נהרגו ושליש ברחו. כן, זה קצת אחרי הרמב"ן, יש שמד נוראי שהובילו אותו כמה וכמה מומרים יהודים, כאשר באמת הערעור הגדול היה, אתם באמת חושבים שאתם עוד תגאלו? כלום, עבוד לכם. אתם לא מבינים את העסק. גמרנו. האל עזב אתכם. ובחר באחרים. תבין שהיו שם מאמצים נוצריים. עכשיו תבינו, צריך המון המון תוקף נפשי לבוא ולהגיד כלום. לא מעניין אותנו. אנחנו עדיין דבקים באמונתנו. זאת אומרת, השאלה הזאת, האם נצח ישראל משקר או לא משקר, היא לא שאלה פשוטה. אנחנו היום ממש בעמדה ממש מוצלחת בעניין הזה. אתם מבינים? לבוא פה, לשבת פה, כולנו ביחד, דבר עברית. שאם הייתי עושה פה חשבון של כל מי שנמצא פה בחדר, אם כל הסבים והסבתות שלו נולדו בארץ, אז יתברר שיש לנו קיבוץ גלויות מול עינינו פה בחדר. אז זה חוויה נעימה וטובה. אבל תלכו את ה-400 שנה אחורה לפראג או לכלל אירופה. החוויה הזאת שבאמת אנחנו עדיין בראש של הקדוש ברוך הוא שם עלינו בכלל. אוקיי, אתם מבינים את הבעיה? עכשיו, הספר הזה מתמקד בעניין הזה. הספר הזה מתמקד באיזשהו מתן משמעות לאורך הגלות. כן, יש פה פרק בהמשך הספר, תכף נראה, ספר עוסק באמת בגלות ובגאולה ממנו. זה הנושא שמעסיק אותו. אבל יש פה פרק, למשל, למה הקץ לא מתגלה? ואיך להבין את כל הדברים האלה. אז באמת יש פה עיסוק ממש רציני בשאלה הזאת, וכמובן התשובה שלו היא פנטסטית, כן? אני בפרק מנדלת כתוב ככה, בניין אשר שב עמלו בונה בו הוא חשבון הקץ. כמו שהתבאר למעלה שדבר זה לא יבוא בו הידיעה לשום אדם ושום רעיון. אז צריך להסביר, זה ממש לא לעניין שהקץ הוא נסתם ונעלה, זה ממש מתסכל, נכון? עכשיו, אלא אם כן מה? נכניס בזה היגיון, נכניס בזה הבנה, נכניס בזה איזושהי הסברה. וזה מה שהוא מנסה לעשות לאורך כל הספר. קצת היגיון בשיגעון הזה. בשיגעון הזה שאנחנו דבקים באמונתנו בדברים שנראים ממש ממש רחוקים מכל מרחק. בקושי אנחנו שורדים, בקושי אנחנו מה מתקיימים. אז נכון שלא הגענו לממדים שהגיעו לשמדות שהיו תקופות יותר מאוחרות, יחסית מדי פעם גורשו היהודים מלגור בפראג, ולפעמים הקהילה קמה, לפעמים הקהילה נפלה, ובסך הכל שרדנו. אבל החוויה הזאת של אופ 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 משיח מגיע, ממש ממש לא היה לה על מה לסמוך. אז בואו נראה את הדברים קצת לאט לאט בתוך הספר עצמו. אני רק אומר עוד דבר אחד, שהספרים של המהר"ל יצאו בחייו כמעט כולם, אבל לקח בערך 200 שנה, 250 שנה שהם נתפסו שוב. המהר"ל לא היה כזה ביג שוט לאורך כל התקופה, ובעצם הוא מתגלה מחדש בתחילת המאה ה-19 בחוגים חסידיים מסוימים. אנחנו מוצאים בכל מיני חוגים חסידיים שתופסים פתאום את המהר"ל כרבם. המהר"ל נתפס כרבם, מתחילים לדפס מחדש הספרים שלו, אבל בעצם מי שנותן תנופה לספרים של המהר"ל זה קצת בחסידות, אבל אחר כך אנחנו רואים לא ממש ממש. אני זוכר שפעם נתתי שיעור לכמה רבים ישיבה תיכונית במהר"ל, והיה שם מישהו מחסידי, אחד הרמי משיבה תיכונית חורב, הוא אמריקנר שנהיה רב שימשון, הוא נהיה קרלינר. הוא למד אפילו אצל הרב סולובייצ'יק בזמנו בוואיו, אבל הוא נהיה קרלינר. אז הוא מחסידי קרלין, איש יקר מאוד, רב שימשון באמת, והוא אמר לי, גם אצלנו לומדים מהר"ל, אבל לומדים את זה אחרת. אצלנו הכוונה בקרלין, לא... לומדים אחרת לגמרי, ממש. אז מי שנתן תנופה גדולה ללימוד המהר"ל כמובן היה גם הרב קוק, וגם עוד בחוגים נוספים לומדים מהר"ל בצורה מאוד רצינית, זה הרב יצחק קוטנר, הפחד יצחק, אני לא יודע אם אי פעם הכללתם אותו ברשימה, שמעתם פחד יצחק? שווה לשמוע. והוא עוסק הרבה מאוד במהר"ל, יש לו קשר לרב קוק, כי כשהוא היה פה בישיבה בחברון הוא גם הסתובב אצל הרב קוק, וגם בת דודתו הייתה אצלו לרב ציודה, כך שזה לא היה קשרים, סיפור בפני עצמו פעם. אבל אז הרב אוטנר מאוד גם קידם את לימוד המהר"ל, עד כדי כך שאחד התלמידים שלו, הרב יהושע ארטמן, הוא זה שעומד מאחורי היוזמה הגדולה של הוצאת הספרים במהדורה הזו, שהיא עם הרבה מאוד הערות, שבעיקר הן הערות של אינטר-קונטקסטואליות, הרבה פחות הסברות, אבל זה המהדורה הזו שהוא הוציא אותה, וכמעט כל הספר, לא הכל, אבל תפארת ונצח וגור אריה ודרך חיים ובאר הגולה, זה כבר ספרים שיצאו, לא יודע למה גבורות השם הוא מתעכב עם זה, אבל אני משער שהוא יגמור את כל ה... את כל ה... את כל ה... הדסלר פחות מופיע אצלו, אבל גם כן, כולם, תראו, בסופו של דבר, וזה מה שאני עכשיו רוצה לומר, למה יש רנסנס למערב? משום שבאמת, אחד הדברים שמאפיינים את המחשבה של המערב זה השיטתיות. אם אתם תשימו לב, זה מצד אחד, יש פה איזשהו מבנה רעיוני שהוא, ובמיוחד בספר הזה אתם תוכלו לראות את זה, שזה מבנה רעיוני שהוא מודגם באמצעות מדרשי חז"ל. זאת אומרת, תבינו, אחת הבעיות, היום נקרא לזה בעיה, אבל בעצם יש פה איזו שיטה רעיונית, וזה מאוד קשור לאופי החשיבה שמשתקף בכתיבה של המהר"ל. יש שיטה רעיונית שיש עקרונות רעיונים מסוימים, שבאמצעותם אתה מבאר את מדרשי חז"ל. עכשיו, למשל, השפה שהמהר"ל משתבש בה היא שפה אריסטוטלית. מדברים על חומר והצורה, מדברים על ארבעת היסודות. אף על פי שכבר במאה ה-16, מבחינה פילוסופית ממשית, כבר יורדים מהשפה הזו, המהר"ל עדיין משתמש בשפה הזו כדי להבהיר את הרעיונות שלו. עכשיו, נחלקו החוקרים עד כמה המהר"ל הוא מקובל ועד כמה הוא רציונליסט. אז קודם כל צריך לדעת שכשאומרים מקובל במאה ה-16 זה לא כמו מקובלים של ימינו. אף על פי שהמהר"ל חי במאה ה-16 והוא נפטר אחרי שנפטר הארי, והארי נולד לפני שנולד הארי. הסיבה לכך היא שהמהר"ל חי כמעט 90 שנה או הרבה יותר מזה, והארי חי מעט מאוד שנים, אז בתוך השנים של מהר"ל גם נמצאו שני חיי הארי. אבל קבלת הארי וכל הדברים שכרוכים בזה לא התפרסמו עוד בתקופתו של המהר"ל ממש. כך שהמהר"ל הוא, יש לו, ויש, אין ספק שיש הרבה מאוד מקומות שהוא מצטט זוהר מדי פעם, מדרש הנעלם, כמו שהרבה בתקופתו ציטטו זוהר כמדרש הנעלם. יש מקומות שאפשר לראות בצורה מאוד ברורה שהוא מבטא רעיונות קבליים, אם כי הוא עומד באמצע, הוא באמת משתמש ברעיונות קבליים, אבל הוא משתמש, השפה שהוא מנסה להסביר אותה היא שפה מאוד רציונליסטית. יש עקרונות קבליים שמלובשים בשפה רציונליסטית, כך שהוא עומד באמצע בין היות מקובל כפי שהיה מקובל באותה תקופה, שחלק מהמקובלים באמת אני יודע מה, אם תקראו ספר של רמר בן גבאי, בית אלוקים או דברים כאלה, אז רואים שהוא מתייחס לחלק מהם, הוא ודאי תוקף את מי שהמקובלים עצמם תקפו. במובן הזה, אם אתה רואה למי הוא הכניס מכות, אז סימן שהוא שייך למחנה של המקובלים, את רבי אלעזר מן האדומים וכדומה. אבל עם כל זה, זה לא ספרים קבליים, זה באמת ספרים מאוד מאוד מאורגנים מבחינה מחשבתית. תבינו שכשאנשים מחפשים איזושהי שיטה מחשבתית במאה ה-19, במאה ה-20, אז יש להם מן המוכן שיטה מחשבתית מסודרת ומאורגנת בכתביו של המהר"ל, ובעקבות זה המהר"ל זוכה לפופולריות. כשיש צורך בשיטתיות, כשכל המחשבה הופכת להיות יותר שיטתית, כשכל ה... תבינו את זה, שעד המאה ה-19 המחשבה לא הייתה כל כך שיטתית. האסוציאטיביות השלטה בכיפה. אפילו תחשבו לרגע מבחינה למדנית. אנחנו יכולים לעשות קו פרשת הלמדנות בספרות הלמדנית בין אותם ספרים שהיו עסוקים עד אמצע המאה ה-19. ספרים שעסקו בדיבור המתחיל, דיבור המתחיל. ממתי התחיל ללמוד סוגיות? אתם מבינים מה שאני אומר? ללמוד סוגיה זה לראות את הסוגיה בכללותה. לעומת מצב שאתה אומר, אני לומד רש"י דיבור המתחיל הזה, ורש"י דיבור המתחיל הזה, ורש"י דיבור המתחיל הזה, ואני לא עוסק בתמונה כוללת. אז אם אתם תראו, המהרש"א למשל, מהרש"א, מהר"ן, כולם עדיין מה עומדים על מה דיבור המתחיל. הפני יהושע הוא באמצע. תשמעו גם דברים דומים ברמוישי. הפני יהושע הוא באמצע. הוא, יש לו דיבור המתחיל, לפעמים יש לו גם תמונה כוללת. יש ספר שממש ממש רואים שהוא מתחיל ללמוד סוגיות, זה קרן אורה. לא יודע אם אתם מכירים את הספר הזה, לומדים במסכתות שאפשר להכיר את הספרים האלה. ספרים קרן אורה של רצח קרלין, שם רואים סוגיות שלמות, ואפילו מתחיל משהו פנטסטי של להשוות עם הסוגיה בירושלים. זה משהו שלא למדו ככה. כלומר, לא הסתכלות שיטתית וכוללת. גם מבחינה מחשבתית. ת תראו את הדרושים, אפילו של החסידות, דורשי החסידות על התורה, אתה רואה דרוש כזה ודרוש כזה ודרוש כזה ודרוש כזה, וכל מיני דרושים כאלה, שבונים בניינים יפהפיים, אבל לא לוקחים שיטה מחשבתית מאורגנת, איך אנחנו חושבים בנושא הזה, איך חושבים בנושא הזה, ולוקחים נושא ועובדים עליו. עכשיו, כשבאים שוב בני אדם לחשוב ככה, שוב יהודים בני אדם לחשוב ככה, אז הם פתאום מוצאים, יש להם ספר שלהם, נצח ישראל, שעוסק בצורה שיטתית במה? בגלות ובגאולה ממנה. אז הספר הופך להיות ספר מאוד מאוד מרכזי, משום שהוא בונה השקפת עולם. מתי צריך לבנות השקפת עולם? כשהיהדות עומדת על השקפות עולם, תפיסות עולם של השקפה, של השקפה שהן משמעותיות, וזה מאמצע המאה ה-19 בערך. אוקיי? אז זה ההקדמה למרד. אז מה יש לנו? כפי שאמרתי לכם, יש פה את התפיסה הזאת של גלות לגאולה, כשברקע יש מציאות של גלות, ואתה צריך לבסס את האמונה במה? בנצח ישראל, ושתהיה מה? גאולה. זה האתגר שעומד בפני המערל, והוא די עומד לו בצורה משמעותית. אם יש לכם את הפרק הראשון, ככה כתבת פרק א', אז אני אגיד כמה דברים על פרק א', אבל הפרק הראשון באמת עוסק באיזושהי הבנה בסיסית שהמערב רוצה להגיד שבעצם אנחנו, אם אנחנו רוצים להבין את הגאולה, צריכים קודם כל להבין את הגלות. הוא מתחיל מזה שכל דבר נודע מהפכו ידיעה אמיתית, או כפי שהפילוסופים, ושוב תראו את השפה הפילוסופית, ידיעת ההפכים אחת. אם אתה רוצה לדעת, אתה רוצה להכיר את החושך, או אתה רוצה להכיר את האור, צריך להכיר את החושך, כי החושך והאור הם צמדים שבעצם מבהירים אחד את השני. הקונטרסטים יוצרים הבנה. אם אתה לא לוקח את הניגוד, אתה לא מבין את הדבר עצמו. אם לא אמרת, היה ראשי ואחד בירושלים, מי שרצה להגיד לו סברה, היה אומר לו, תגיד איפכא מסתברא. אם אתה יכול להגיד איפכא מסתברא, כלומר, אתה יכול להגיד ביוק ההפך מה שאמרת. עכשיו אתה יכול לבחור להגיד מה שאמרת. אם אין לך בחירה לומר מה שאמרת, אם אתה רק חושב שיש זה האפשרות היחידה האפשרית, אז תמיד צריך להגיד איפכא מסתברא. להגיד איפכא מסתברא זה כדי אחר כך לבחון את הדברים. אז אומר המהר"ל, ידיעת ההפכים אחד, זה ביטוי אריסטוטלי, ידיעת ההפכים אחד, שבעצם ההיכרות עם דבר ללא ההיכרות עם הופכו היא היכרות חלקית עם הדבר. אז גם אנחנו נכיר את הגאולה אם אנחנו נכיר טוב מה? את הגלות. ולכן יש עיסוק בגלות ואת הסיבות לגלות. עכשיו פה יש בתחילת הפרק עצמו יש את אחד העקרונות שבזמנו הוציא ספר פרופסור בנימין גרוס, הוציא ספר את הדוקטורט שלו, בעצם הוא היה מראשונים שעשו דוקטורט על המערל אצל פרופסור אנדרה מר בשטרסבורג, היה שם בצרפת בסטרסבורג היה בית ספר למדעי היהדות כזה, ופרופסור בנימין גרוס אז היה שם אדם צעיר לפני שהוא עלה לארץ, כבר 30-40 שנה, והוא כתב ספר מהישראל, והוא כותב שם שיש פה איזו תפיסה פוליטית מאוד מאוד חדשנית, שלכל עם יש את המקום שלו, לכל עם יש זכויות לאומיות, שלכל עם יש את המקום שלו, ובאופן טבעי כל דבר שואף אל מקומו. שוב, שפה אריסטוטלית, לכל דבר יש את המקום שלו, וכל דבר בעצם שואף להיות במקומו. אוקיי? כל דבר שואף להיות במקומו. וכמו לסי שובי הביתה, מכירים את ה... נכון? אז כל דבר רוצה לשוב הביתה, למקום שלו. עכשיו ברמה הפילוסופית זה החם שואף למקומו, כי החם מקומו מה? למעלה, והכבד מקומו למטה, כן? כל אחד שואף למקומו, מלא, יכול להיות שדבר לא יהיה במקומו, למשל, למרות שזה כבד, זה לא במקומו, כי מה עוצר אותו להגיע במקומו? היד שלי, אבל אלמלא היד שלי, הספר היה מה? שואף למקומו, שואף, כן, לך תסביר כוח משיכה, מי שמע על כוח משיכה? אנחנו עוד טרום ניוטון, נכון? אז אין כוח משיכה, זאת אומרת, יש את התופעה שהדברים נופלים, אבל ההסבר הוא לא הסבר ניוטונו של כוח משיכה, שזה אף אחד, כולנו יודעים להגיד את המילים, אבל לא בדיוק שאנחנו מבינים. וההסבר הוא שהאפר, יסוד האפר שבחפץ, שואף אל האפריות שנמצאת למטה, אוקיי? כאשר דברים שעולים למעלה זה יסוד האש או יסוד הרוח שלהם שואפים למעלה, כי מקום האש הוא איפה? שמעתם על זה? זה אריסטו, מה לעשות? עכשיו, אם תופסים את הדבר הזה, שכל דבר שואף למקומו, אז צריך לדעת מה מקומו של כל דבר, ובעצם כל דבר שואף למקומו. אז כל אומה, ופה יש פה התפיסה הפוליטית שהמערב פתאום מביא אותה לידי ביטוי, כל אומה יש לה מקום, ומאלה כל אומה שואפת לאן? למקומו. וכמו שיש דברים שאפשר לעצור אותם מלחזור למקומם, אבל המעצור הוא מלאכותי, אז גם אומות אפשר לעצור אותם מלשוב למקומם, אבל העצירה היא בסופו של דבר מה? מלאכותית. וסוף דבר נתגבר על המונעים, אני מדבר בשפה של רב נחמן, ונגיע למקומם. אוקיי? זה התזה הפוליטית שמופיעה פה. פרופסור גרוס רצה להגיד שיש פה איזו חדשנות פוליטית, איזו תפיסה פוליטית שלכל עם יש את המקום שלו, יש לו את אבל מסתבר, יש מאמר שאני כן רוצה לפנות לכם מי שמעוניין, יש יהודי שעוד לא נכתב דוקטורט רציני על המהר"ל. לא נכתב. אחת הסיבות היא שרוב האנשים שיכולים לכתוב את זה, מי שיודע מהר"ל לא יודע צ'כית. מי שיודע צ'כית לא יודע מהר"ל. למה צריך צ'כית? כי מסמכים מהתקופה, אם רוצים לעשות משהו רציני צריך לקרוא מסמכים מהתקופה. רוב האנשים שהם לא בקטע, נקרא לזה בצורה כזו. יש מאמר מאוד חשוב של אדם בשם אוטו דוב קולקה, שכנראה כן יודע צ'כית. זה היתרון שלו, והוא כתב מאמר, מה?
יהודי?
כן. אוטו דוב קולקה. המאמר התפרסם בתרביץ, אבל בדקתי, הוא מופיע באינטרנט. תעשו אוטו דוב קולקה מהר"ל, הוא מופיע בארבעה חלקים באתר של מט"ח, של המרכז לטכנולוגיה חינוכית. יודעים מה זה? מאמר חשוב מאוד, מאוד מאוד מעניין, והוא די מראה שם שכל מיני עקרונות שנתפסים לנו מאוד מאוד, שהמהר"ל מתחיל אותם, זה נכון שהוא מתחיל אותם, אבל הוא לא התחיל אותם יש מאין, אלא כנראה בסביבה הקרובה שלו היו רעיונות דומים, ובאיזשהו מקום, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותינו. זאת אומרת, יש כנראה, הרעיונות האלה של זכויות פוליטיות, ושלכל עם יש זכות פוליטית, כנראה היו מאוד מאוד נפוצים בפרק של אותה תקופה. היה אז... בתוך פראג עצמה זרמים לאומיים צ'כים שניסו לקבל זכויות לדבר בשפה הצ'כית כשפה לאומית, שהם נשלטו על ידי הגרמנים. בוהמיה זה היה ברצף עם גרמניה, ועד כמה שנתנו להם זכויות פוליטיות, לא נתנו זכויות פוליטיות. השאלות האלה על זכויות פוליטיות וזכויות לארץ ולשפה היו שאלות שריחפו באוויר, ובהחלט יכול להיות שגם הרעיונות האלה שמופיעים פה הם לא רק רעיונות שצמחו בערוגתו הפרטית של המהר"ל, אלא הם גם משקפים רעיונות של הצייטגייסט. שמעתם על המושג הזה? זה מושג חשוב. צייט זה זמן, גייסט זה רוח, רוח התקופה. יש רעיונות שהם רוח התקופה והם מופיעים אז בכל מיני שפות, וכנראה חלק מהדברים האלה הם צייטגייסט, זאת אומרת רוח התקופה במקום הזה שבו חי המהר"ל, שבעצם מה הרעיון שהוא רוצה לומר. אם אנחנו נקרא, יש לכם, אתם נטולי טקסטים, זה תמיד מאפשר לי להגיד מה שאני רוצה, בכל זאת נקרא מה כתוב פה. כאשר אנו באים לבאר עניין הגלות, ידיעה אמיתית צריך לבאר קודם הסיבה לגלות. ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. זה שיטה כזאת. הגלות היא, אתם יודעים, אנחנו עוסקים, זה הוכחה של הגאולה. למה הגלות הוכחה לגאולה? כי הגלות זה יציאה מהסדר, ואם אתה מבין שיש פה חוויה של יציאה מהסדר, אתה מבין שאי אפשר לצאת מהסדר בלי שיש מה סדר. היציאה מהסדר, זה שהדבר הזה נמצא למעלה, והוא לא יורד למטה, זה יציאה מהסדר. משמע שהסדר הוא שהוא יחזור מה למטה. וזה התזה שהוא רוצה לטעום. עם ישראל הוא נמצא בגלות כחלק מהיציאה מהסדר, ולכן... אין ספק שהוא יחזור לסדר שלו, והוא יחזור בעצם למה? לארצו. זה התזה שמאוד מאוד... וזה דבר אחד. דבר שני, שהוא רוצה לומר שהפיזור הוא שוב יציאה מהסדר, ומלא ההתכנסות היא הכרחית. ואחר כך הוא לאט לאט מתחיל לבאר את הדברים, ועוד דבר אחד שהוא מוסיף פה, וזה כן רעיון פוליטי שוב שהיה קיים שם, תראו בעמוד השני, עוד כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה, כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. זה כבר תפיסה באמת של זכויות פוליטיות. כל עם יש את הזכות להגדרה עצמית. זה היינו אומרים במה? בשפה של ימינו, של המאה ה-20, ה-21. אבל בשפה שלו, של אותה תקופה, לא ראוי שתהיה אומה אחת משעבדת באחרת. עכשיו אני אומר, זה נשמע נורא נורא עצמאות פוליטית לכל אומה ואומה. אבל שוב, כמו שמראה שם קולקה במאמר שלו, שזה מסוג הרעיונות החברה הצ'כית המשכילית של התקופה דיברה עליה כדי מה? לפרוק את אולם של הגרמנים מעליהם. לא ראוי, זה לא מוסרי, זה לא הסדר האלוקי. אז לכן הדברים האלה הם מאוד מאוד מרכזיים. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים, בספר, זה פרק י"א. משום שבפרק י"א, לפחות בבית מדרשו של הרב קוק, זה אחד הפרקים הכי חשובים. פרק י"א של נצח ישראל הוא הפרק שבו המהר"ל מסביר את הנושא הזה של סגולת ישראל, או של עיקרון של בחירת ישראל. ושם הוא מסביר, ואני כן רוצה לגעת בנקודה הזו כי היא נקודה מאוד מאוד עקרונית, שבעצם הקיום של עם ישראל, הבחירה של עם ישראל היא בחירה אלוקית. איך הוא מסביר את הדברים האלה, ואני רוצה להסביר את הנקודה הזו, כי באמת, באמת, שתי נקודות היא נקודה מאוד עקרונית, והיא באמת משקפת גם את העמדה שלו וגם את המתודיקה של הטיעון שלו. הדבר המרכזי שם קודם כל הוא באמת אומר ש... אני מנסה לנסח את זה בצורה שתשקף את זה. הגמרא מסכת שבת אומרת שזכות אבות תמה. מכירים, שמעתם? זה זכות אבות תמה. זכות אבות תמה, אומר אותו זכות, אבל זכות אבות תמה, מה לא נפסק? ברית אבות לא תמה. מה ההבדל בין זכות לברית? זכות היא פונקציה של הזכויות שלך. אם אתה יש לך חשבון בבנק, והבנק הוא חשבון של זכות, אז לא משנה איזה ריבית קיבלת, גם אם תקבל ריבית הכי גבוהה, מה שיש לך, מה שעומד לרשותך בסופו של דבר ומה, הוא פונקציה של הזכויות שלך. ולכן, זכויות יכולות להיגמר, כי הן סופיות. כי הזכויות הן פונקציה של מעשים שהבני אדם עושים. מעשים שהבני אדם עושים הם תמיד סופיים, כי בני אדם הם סופיים. לכן זכות אבות יכולה להיגמר, כי היא בנויה על מעשיהם של האבות. ברית אבות זה כבר משהו אחר, משום שבברית אבות יש התחייבות, יש במהלך הברית הזאת קיבלנו כמה צ'קים פתוחים שחתום עליהם מקדוש ברוך הוא. עכשיו כשיש חתימה של הקדוש ברוך הוא זה חשבון בלתי מוגבל. אוקיי? מה זה אומר? יש הבדל אם אתה אומר שהעסק בנוי על השקעות שלנו, אפילו בריבית ענקית, לבין אם אתה אומר שהעסק הזה בנוי על השקעה של הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שהעסק בנוי על השקעה של הקדוש ברוך הוא, זה פותח אופקים אחרים לחלוטין. אוקיי? עכשיו, זה השאלה הבאמת. אומר המהר"ל, הבחירה באברהם אבינו הייתה בחירה לא בגלל מעלתו של אברהם אבינו. ברור שבזיקה מסוימת אין מעלתו של אברהם אבינו, אבל לא בגלל. אברהם נבחר, ולכן גם לא מוזכרים בתחילת פרשת לך לך זכויותיו של אברהם. כי מה שרוצים להדגיש בקשר עם אברהם, זה שאברהם נבחר על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. יש פה בחירה אלוקית. הבחירה האלוקית היא בלתי תלויה, או היא לא בלתי תלויה, היא לא מוגבלת על ידי הזכויות האנושיות. והבחירה הזאת יוצרת איזשהו משהו, אברהם נבחר להיות אבין, אברהם נבחר להיות ראש השושלת של כלל ישראל, כאשר כלל ישראל הוא איזשהו ישות רוחנית שהיא קודמת לכל פרט ופרט מעם ישראל. אנחנו שייכים לכלל הזה, אנחנו צומחים על העץ הזה שקוראים לו כלל ישראל, אבל העץ הזה אנחנו בניו, אבל אנחנו לא שורשיו. שורשם הם ההחלטה האלוקית שיהיה אדם כזה שקוראים לו אברהם אבינו, ואחר כך יצחק אבינו, ואחר כך יעקב אבינו. הם אלה שמכוננים את הגזע הזה, את העץ הזה, שעליו צרוכים כל דורות ישראל. אבל ההנחה פה היא שהם, עם זו יצרתי לי. ומי יצר את העם הזה? הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש פה משהו שהוא מלכתחילה בנוי על תשתית אלוקית ולא על תשתית אנושית. כי אם זה בנוי על תשתית אנושית, אז לזה יש משהו שהוא סופי, משהו שהוא נגמר, משהו שהוא... לכן, הבחירה היא לא פונקציה של המעשים של אברהם, אלא הבחירה היא באברהם שהוא ייסד את כנסת ישראל, והוא יהפך להיות אב המון גויים, הוא יופיע את הדברים. ברור שגם מלכתחילה אברהם אבינו היה לא כותל קנים באגן, אבל בעצם מה שיש פה זה על הרבה מעבר למה שיכל להתגלות בפועל אצל אברהם בממשו. זו תפיסה מאוד עקרונית, שלכן גם כן לא מודגש מעלותה של אברהם אבינו לפני הבחירה, אלא פתאום זה מתחיל ב"ויאמר השם לאברהם לך לך". העסק מתחיל מהציווי האלוקי. ההתגלות האלוקית היא זאת שמחוללת את התהליך. הצעד הראשון הוא של הקדוש ברוך הוא ולא של האדם. וכשהצעד הראשון של הקדוש ברוך הוא, ההתקשרות היא קודם כל מצידו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו עוסקים במשהו שהוא אינסופי, משהו שהוא בלתי מוגבל, משהו שהוא לא מסתיים בשום נקודה שהיא. וזה העיקרון שהוא רוצה לומר פה, שנצח ישראל לא יכול לשקר. למה הוא לא יכול לשקר? ישראל יכולים לשקר, אבל נצח ישראל לא יכול לשקר. למה? כי הנצח ישראל הוא לא נגזר ממה שישראל עושים, אלא ממה שהקדוש ברוך הוא השקיע בהם. בפועל, כתוצאה מזה גם ישראל קשה להם לשקר. אבל היסוד שבעצם הופיע דרך עם ישראל הוא איזשהו מהות אלוקית שמופיעה בבריאה. עכשיו תבינו, זו שפה קצת שונה ממה שאתם רגילים. כי השפה שנניח רגילים בבית מדרשנו, נניח אם ניקח שפה לא יותר רציונליסטית ויותר נניח שפה של הרב סולובייצ'יק לטובת העניין, אז השפה של הרב סולובייצ'יק יותר מדברת על מה? על ברית. לא במובן הזה שזה ברית של הקדוש ברוך הוא וזה הוא מושקע בחשבון הזה. היא תופסת את הברית כמושג של הדדיות. יש פה איזה עם ישראל ויש קדוש ברוך הוא והם קרתו ברית. ובברית הזאת מה? יש שני צדדים. המהר"ל כאילו אומר, בברית הזאת אין שני צדדים. יש כאילו שני צדדים. כי הקדוש ברוך הוא קיים גם בצד של מי? של עם ישראל. כי הוא נמצא שם, הוא התערב בגנטיקה. התפיסה הפשוטה של ברית, אף על פי שברית היא יותר מאשר זכות, כי יש פה מחויבות, אבל התפיסה הפשוטה של ברית זה איזשהו קורטים ברית. יש פה שני צדדים לברית הזו. ואז יש צד אחד ויש צד שני. יש צד שלנו, צד שלו. התפיסה של המהר"ל חותרת קצת תחת הדימוי הזה. היא בעצם אומרת, גם בצד שלנו יש משהו שהוא מעבר לנו. אז לא שיש מחויבות כלפינו שהיא מעבר לנו, שזה הרב סולובייצ'יק גם מסכים איתה, אלא היא בעצם נסה לומר שבנו מלכתחילה יש איזשהו מהות, מופיע דרך עם ישראל איזשהו מהות שהיא שונה לחלוטין משאר הדברים שקיימים בעולם. ואז משתלשלת מזה, משתלשלים מזה משמעויות רחבות מאוד, אבל זה דברים שמפורשים פה אצל המהר"ל. במובן הזה צודק תמיד היה ישעיהו ליבוביץ', שראה רצף מאוד ברור בין ריהל שדיבר על סגולת ישראל ודיבר על מה? על המין החמישי, זוכרים שהם עם פוטנציאל נבואה, שצרף לכאן את מי? את המהר"ל, וכמובן אחריו את מי? את הרב קוק. נכון שאפשר לחלוק עליו שהוא חשב שזה מתחיל בכוח. תמיד בחריפות של ליבוביץ' הוא אומר, יש כי מי אמר הראשון כל האלה כולם קדושים? מי אמר את זה הראשון? קורח. זה אם תרצו פרשת שבוע שעבר. אז הוא אומר, טוב, זה התחיל בקורח, נמשך במהר"ל, בריהל, מהר"ל ורב קוק. אז אנחנו את החלק של קורח הורדנו, אבל אין ספק ש... מה?
יכול להיות שהוא ישמש בזה.
לא צריך, היה לו חדות הבחנה, זה שאלה מה הפשט בקורח, זה שאלה מעניינת, אבל הוא ככה רצה במחי מילה אחת, במחי שידוך אחד עם קורח, לפתור את הוויכוח העקרוני. אז בכל אופן, זה אחד הפרקים החשובים, לא יודע אם תכננתם ללמוד אותו, אבל אני חושב שכדאי להתעסק איתו. הוא עוסק באמת, כמו שאמרתי, בהבנה הזאת שהבחירה היא בחירה אלוקית, והוא מסביר בין היתר שהבחירה האלוקית משמעותה שזה לא בחירה באדם פרטי. היא בחירה כן, יש איזה מושג כללי, מושג שמתפרק להרבה פרטים. יש עם ישראל שהופיע דרך הרבה יהודים, אבל עם ישראל הוא מעבר לאותם פרטים. הכלל קודם לפרטים. המושג הכללי, המושג של הכנסת ישראל, הוא מתממש בכל יהודי ויהודי. כן? כמו שאתם תבינו שהמושג, נניח, אתם שמעתם על אולי גם למדתם, פרקי השגחה לרמב״ם. עסקתם בנושא הזה של ההשגחה אצל הרמב״ם? עוד לא. בסדר, לא חשוב. אז הרמב״ם עוסק בשאלה איך, איך, איך דברים מושגחים ומה מושגח ומה לא מושגח. שיטת הרמב״ם היא שבני אדם מושגחים באמצעות היכולות האינטלקטואליות שלהם, ביכולות השכל שלהם, בני אדם מושגחים. אבל שאר המינים, בעלי החיים, צמחים וכולי, לא מושגחים בהשגחה הפרטית, אלא רק בהשגחה מינית. מה פירוש השגחה מינית? של הסוג, של סך הכל יש השגחה שלא איתמו שואלים מן הארץ, או לא איתמו חיפושיות מן הארץ, או לא איתמו עורבים מן הארץ. כן? כל מין ומין, כל סוג וסוג של דבר ודבר, יש השגחה שהוא לא יעלה. מה פירוש, איך ההשגחה הזאת פועלת? היא פועלת על ידי זה שיש להם דחף פנימי להתרבות ולהמשיך את עצמם. כן? המסלולים של הדברים האלה עובדים בהם, הם מסלולים של קיום גנטי של הסוג הזה, של הספישיז האלה. בסדר? אני בכוונה, כן, של המין הזה. בסדר? עכשיו, ההבנה דרך אגב בכל מין ומין בצורה הזו, שכל משמש ומשמש הוא בעצם דוגמי, הוא מימוש של המשמשיות של העץ הזה שקוראים לו משמש. זה ברור לכם? כי יש מין המשמש, הוא מין. והשגחה עליו היא לא שמספיק להישאר פעם עץ אחד, כי ממנו אפשר אחר כך לטעת עצי משמש לכל ההוויה כולה. בסדר? כי זה ההשגחה, אז הוא כבר מתקיים. הוא מתקיים, אז אחר כך זה להפרות אותו ולהרבות אותו, זה בסך הכל עבודה שחורה. אוקיי? זה ברור? עכשיו, באותה מידה, אומר המהר"ל, יש מין כזה שקוראים לו יהודים. קוראים לו עם ישראל. יש כלל ישראל. כלל לא דווקא במובן הקולקטיב של עם ומדינה ופוליטיקה, כמו שאנחנו מכירים, אלא יש סוג כזה של הוויה שקוראים לו מי? כנסת ישראל. וכל יהודי ויהודי הוא בעצם איזשהו דוגמית של מה? של המושג הכללי הזה שקוראים לו כלל ישראל. במובן הזה הוא כלל, הוא לא אדם פרטי. אני יכול להיות גם אדם פרטי, אבל אני לא רק אדם פרטי. אני באמת משהו מאוד מאוד שמבטא את הכלל הזה. והמהר"ל מאוד מאוד מרגיש שמי שקיבל תורה זה כלל ישראל. המושג הכללי הזה, ולא אדם פרטי כזה, לא משה רבינו, כמשה רבינו. משה רבינו קיבל את התורה כמשה רבינו, לא כמשה בן עמרם. אוקיי? אלא כמשה, עם התפקיד להיות מה? רבנו. זאת אומרת, הכתובת שהיה כתוב לכבוד כנסת ישראל. לא לכבוד הרבה יהודים, אלא לכבוד הכלל. וזו נקודה מאוד מאוד עקרונית נוספת של המערב, שבאמת התורה היא מחוברת לכלל ישראל. עוד דבר שיש פה בספר, כמו שאמרתי לכם, זה פירוש טוב על אגדות החורבן במסכת גיטין, זה השלמות לזמן חורף, אם תרצו. אבל איך שלא יהיה, בהמשך יש עיסוק די מעניין בנושא הזה של הגאולה. אני כן מזכיר לכם וזה שהמשיח יגיע, ומתי הוא יגיע, ואיך הוא יגיע, וכל הדברים האלה. אבל אני תמיד אוהב להקריא פרקים למד ג' ולמד ד' שעוסקים באמת בזה שעד שיבוא משיח אז צריך לדעת שהוא עוד לא הגיע. וכיוון שהוא עוד לא הגיע, זאת אומרת שעדיין יש הרבה הרבה חסרונות בעולם. ויש לו תפיסה מאוד מאוד מעניינת שבאמת יש פער, אצלי מהר"ל יש פער מאוד משמעותי בין עם זמן הגלות וזמן הגאולה. מאוד מאוד משמעותי. והוא גם מוסיף עוד דבר חשוב, הוא מתייחס, אתם מכירים את הנושא של שלוש השבועות בגמרא מסכת כתובות, מה שהוויואל מוישה עשה מזה קריירה רצינית, נכון ששלוש שבועות שבי הקדוש ברוך הוא ישראל, שלא היה לו בחומה, ומכירים את ה... כן, השבעתי אתכם מאוד שלא מצוות ובעיות צלעים, תאירו תורות אהבת שכפת. המהר"ל נותן תוקף לשבוע. המהר"ל מתייחס לה ברצינות, ובעצם הוא אומר משהו בסגנון, שאלמלא השבועה, השבועה זה מה שמחזיק את הגלות לא במקומה. למה צריך שבועה? כי אחרת באופן טבעי מה צריך לקרות? עם ישראל לחזור לעצמו. מה שמאפשר את, את הקיום שלה בגלות, או את המשך הגלות, זה שהקדוש ברוך הוא נשבע. כך הוא רוצה להסביר. אבל מה שתופס את זה בצורה אחרת לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו מחויבים. המהר"ל תופס את זה, מסביר את מושג השבועה כהוויה מסוימת, שזה לא מישהו שלא מצאנו בשום מקום שמישהו נשבע או משהו. הוא רוצה לומר, אנחנו רואים את המציאות כזאת מתמשכת, זה משתקף בזה שיש כאילו השבעה של, של כוח המשיכה שלא ימשוך אותנו חזרה. זה לא שיש, אנחנו מחויבים לזה, זה ההוויה היא כזו. אין בעיה ללכת נגד זה, אין בעיה ללכת נגד זה, אבל צריך להבין שהמהר"ל בכלל בתפיסה שלו את ימות המשיח, הוא תופס את זה הרבה יותר כשינוי מטאפיזי בכל ההוויה פה. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה מאוד רוחנית של הדברים, ותבינו טוב שככל שאתה באמת רוצה להתעסק עם הערעור הקיומי הזה של איך אנחנו עדיין בגלות ועדיין בגלות ועדיין בגלות וכו' וכו', אז אתה צריך לבנות, אנחנו אומרים, ככל שהגלות יותר רעה, אז הגאולה צריכה להיות יותר נהדרת, כן? ואז כשאנשים נמצאים במצב מצוקה, מה יכול לנחם אותם? שמה שאתם תקבלו בסוף יהיה... את חייב משהו, אתה לא יכול, אדם נורא רעב, אתה לא תקבל לחמנייה עם חימה. אתה צריך להגיד לו שאתה תתן לו ארוחה. זה לא נכון, אדם שבאמת רעב מספיק לחמנייה. אבל אדם שמפנטז על אוכל... אז בכל אופן, בספר יש הרבה עיסוקים בדברים האלה. אני אומר שוב, מה שמאפיין פה זה שיש פה שלד הגיוני שאחר כך מולבש על מאמרי חז"ל. למשל, אם הזכרתי קודם, כן, כפי שכבר התבאר לך, שלעתיד לבוא יהיה העולם אחד. כן? נקרא את זה פה עוד פעם. כבר התבאר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד. אז העולם יש מלחמות, יש מאבקים. העולם לא, העולם הזה, העולם הבא, העולם הזה הוא חסר, הוא עד זמן מלך המשיח, ואז לא יישא גוי גוי חרב ולא ימדו עוד מלחמה, נכון? אבל עד אז מה? יש מלחמות, זה יתבאר לך. אחר כך, ומפני כך, ישראל אומה יחידה, ופה אני לא רוצה להיכנס כל הדברים האלה, זה דברים שהרב עמיטל מאוד אהב להביא את הדוגמה הזו, נזרי ישראל ומה יחידה קודם ביאת המשיח הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה ועשרת השבטים. כלומר, כמו שהעולם הוא לא אחד עד ימות המשיח, גם עם ישראל הוא לא מאוחד עד ימות המשיח. כלומר, הוא עושה סדר. לכן יש מחלוקות. בפרק כ"ג וכ"ד הוא מביא גויים ששאלו אותם איך יש כל כך הרבה מחלוקות בעם ישראל. זה פרק פייפה לראות איך שהוא מתמודד עם הערעור של הגוי. למה יש ביניכם מחלוקות? התשובה הסופית שהוא אומר שמה זה שאנחנו אנשים עקרוניים, זה אצלנו, אנחנו לא משלמים בקלות, אנחנו, אכפת לנו, אז אנחנו רבים, כי אכפת לנו. אבל אתם רואים שהוא מתמודד עם אורים מבחוץ, ואז אומר לעתיד לבוא יהיה מלך אחד, ואז הוא מביא מדרשים שאילו לתמוך בעמדה הזאת. או פרק למדלה, התבאר לך כמה המשיח אז ישראל אחד, אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות שיהיה עולם אחד לגמרי. כי מתי יהיה עולם אחד לגמרי? כשיבוא משיח. ולפני כן, יש קונפליקטים, יש מתחים, לא מתאחדים. ואז מדרשים. אתם מבינים? יש הרבה פעמים כותרת למאמר, נותנים איזשהו שלד הגיוני, ועל השלד ההגיוני, אחרי שיש שלד, אתם מבינים, אפשר לעשות עליה כל מיני, להלביש אותו כל מיני תלבושות, כן? אבל יש שלד הגיוני, שהוא מולבש במדרשי חז"ל שבעצם מאבים אותו. אז כך הספר הזה בנוי, כשאני אומר שוב, הדבר המרכזי זה התמודדות עם אורך הגלות ועם אמונת הגאולה, עם חיזוק אמונת הגאולה, ואני אומר שוב, מבחינת המבנה הוא ממש ממש מסוכן. אפשר לפעמים לקרוא את הכותרות, את החלקים האלה שלא עוסקים בכל מדרש למדרש, ואז מקבלים שלד רעיוני והשקפתי. אבל נכון, אם למשל את פותח פרק נון, כבר בארנו כי אף למען דאמר אין בין העולם הזה אימות אשר חשיבות מלכויות, שאין דעתו לומר שלא יהיה דבר יותר, רק שלא יהיה אנחנו ובנים ובנים לנו שהוא הרדים, ולא יותר. אל תחשוב שכל ההבדל בין מה שקורה לנו עכשיו ומה שיקרה בימות המשיח זה שלא נהיה משועבדי. זה ממש לא מספיק. כן? אלא מה? לא יהיה העולם מוטבע בחומרים כאשר הוא אתה, ויסתלק היצר הרע מן האדם, ויעטו הבריאות לב אחד לעבוד יוצר הכל. כלומר, הוא לא מוכן להסתפק ברק הבדל פוליטי. אתם רואים, הוא מתאים את הדברים, דברים רוחניים. לכן מי שגם רוצה להיות ציוני, ציוני דתי מהמהר"ל, יכול לעשות רק על סמך פרקים מסוימים. על סמך פרקים אחרים, זה לא בדיוק ככה. למשל, הפרק הזה אומר יפה מאוד, לא רק פוליטיקה. פוליטיקה זה לא הכל. לא רק צבא. מה עם דברים אחרים? אז דווקא שווה ללמוד את הספר כדי לראות שהמהר"ל רק באופן חלקי היה בגוש אמוני, חלקים אחרים שלו היו בתנועות אחרות. טוב, מספיק, לפחות בשבילי.